אנחנו רוצים לברר מה חדש בתחום הזה, ומתי סוף סוף נוכל להשתמש ברחם מלאכותי, כדי ללדת את אותם יצורים שמונעים מהעורך שלנו בין היתר לישון כבר שנים. שלום לדוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
טוב, אז תינוקת המבחנה הראשונה בעולם בת 40. קודם כל בואי נתחיל לספר לנו, למאזינים שלנו, מהי הפריה חוץ גופית? מה קורה מחוץ לגוף? מה אמיתי? מה פייק? מה מלאכותי וכולי?
אוקיי, אז הפריה חוץ גופית זה בעצם תהליך של הפריה של הביצית בעזרת זרע, כשבאופן טבעי הוא מתבצע בחצוצרה, בגוף האישה.
כן.
והמלאכותי שבזה, שאנחנו עושים את זה במעבדה, אחרי הוצאת הביציות מהגוף, והפריה של הביציות האלה על ידי זרע, שניתן על ידי הגבר לצורך ההפריה.
זאת אומרת, את החיבור הפיזי בין הזרע לביצית, עושים מחוץ לגוף האישה, במעבדה, במבחנה, או מה שזה לא יהיה.
במעבדה, לא במבחנה, בצלחת, אבל...
אבל זה פחות כיף, תינוקת הצלחת זה פחות כיף, תינוקת מבחנה זה נשמע יותר טוב.
נכון.
כן. אוקיי, אז זה קורה בחוץ, ואז מה, מזריקים לאישה את הביצית שכבר יפרנו?
כן, אז לאחר ההפריה של הביצית, הביצית גדלה, הביצית המופרית גדלה באינקובטור, תנאים מאוד מדויקים שמדמים בעצם את התנאים שיש בגוף. העובר גדל עד יום 5 מההפריה שלו, ואז הוא מוחזר אל הרחם בעזרת קטטר.
למה הוא לא מוחזר מיד? מעניין.
בעבר היה ניסיון להחזיר עוברים צעירים יותר, וככל שהטכנולוגיה במעבדה התפתחה והאינקובטור הפך להיות טוב יותר, מדויק יותר, זה מאפשר לנו בעצם לבחור את העוברים הכי טובים שיש. והתינוקת הפריה הראשונה הופקם לי ביצית אחת שנשאבה. אבל היום אנחנו שואבים בממוצע 10 עד 15 ביציות מכל אישה, מגדלים יותר עוברים, ובעצם נאשר לנו לבחור את העובר הטוב ביותר לצורך ההחזרה אל הרחם.
ואז
גם הסיכויים להיריון גדלים. סליחה.
לא, אוקיי, זה מאוד מעניין. יש אז שכלול, זאת אומרת, זו שיטה מלבד מה שתיארת כמובן. יש התפתחות בטכנולוגיה הזו, מלבד באמת היכולת לבחור וכו'?
אז השיטה התפתחה מאוד מהתקופה שבה נוצרה הילדה הראשונה, החל ממספר הביציות, דרך זה שבהתחלה היו מניחים זרע סביב הביצית, ומאפשרים בעצם לאחד מתוך מאות אלפי תאי זרע לחדור את הביצית. כמובן, בזרע קיימת שיטה נוספת, טכנולוגיה נוספת, שנקראת מיקרו-מניפולציה או איקסי, שבה בוחרים תא זרע בודד ומזריקים אותו לתוך הביצית. השיטה הזאת תוארה לראשונה על ידי דוקטור פלרמו ב-1991, ומאז היא נותנת בעצם מענה להרבה מאוד זוגות שהבעיה שלהם היא בכלל בעיה זכרית, כשכמות הזרע לא מספקת כדי לאפשר הפריה בגוף האישה. לאחר מכן גם ההתפתחות העוברית והמעקב אחרי השלבים והמדיום לגידול של העובר בצלחת, כל הדברים האלה עוברים כל הזמן תהליכים של חידוש והתפתחות.
עכשיו...
שמאפשר תוצאות כאלה טובות.
וזה תהליך שהוא כרוך באיזושהי סכנה או שממש לא? פשוט... כי מה יכול להיות מסוכן פה בעצם? השאיבה של הביציות, ההפריה, השתילה מחדש?
התהליך עצמו הוא תהליך שכרוך קודם כל בזריקות יומיות לאישה, כדי לגרות את השחלות שלה, להפיק כמה שיותר ביציות. וזה כשלעצמו, גירוי יתר של השחלה, הוא כבר סיכון ראשוני לאישה. הזריקות כשלעצמם הן לא משמעותיות, זו זריקה שניתנת לתת האור, זה לא כיף, אבל זה לא מה שעושה את הסיכון. התגובה של השחלה היא בעצם המסוכנת, וכמובן שתהליך השאיבה שמתבצע בהרדמה כללית ואוסף את כל הביציות מהשחלות בעזרת מחט, הוא זה שמסוכן, כי הוא עלול גם לפגוע באיברים סמוכים ובכלי דם בזמן השאיבה. אבל אנחנו עושים את כל התהליך תחת הדמיה של אולטרסאונד, אנחנו רואים לאן המחט הזאת מגיעה, ושכיחות הסיבוכים בסך הכל היא מאוד מאוד נמוכה.
עכשיו, בישראל אני מבין שהתהליך הזה הוא נפוץ מאוד יחסית, נכון?
נכון, ישראל מהמדינות המובילות במספר מחזורי הטיפול, כנראה בזכות זה שהטיפולים האלה מכוסים על ידי קופות חולים, עד שני ילדים ראשונים, ללא קשר למספר הטיפולים שנדרשים, האישה בעצם זכאית לקבל ללא הפסקה את הטיפול, עד שיהיו לה שני ילדים. כמובן שאם אנחנו רואים שהטיפולים הם חסרי תוחלת, אנחנו עוצרים, חושבים, מסדירים לאישה מה הסיכויים שלה, ומציעים פתרונות אחרים, כדוגמת תרומת ביצית, אם אנחנו רואים שהבעיה המשמעותית זה באיכות של הביציות, או תרומת זרע, אם אנחנו מבינים שהבעיה בזרע, וגם רחם, אם יש בעיות ברחם, רירית רחם שלא מתאימה להחזרה, אז נציע פתרונות אחרים, כמו פונדקאות.
מתי באמת הייתה הפעם הראשונה בישראל שהשתמשו בהליך הזה של הפריה חוץ גופית?
ב-1985 נולדה ילדת המבחנה הראשונה בשם רוני נוימרק.
אז כוכבת תאגיד השידור הישראלי, כמה דבר לנהיה בזכות ההליך שלכם, יש כאן מי שמלהגת מדי ערב ומספרת את החדשות בסגנונה הייחודי.
אכן.
יצרתם מפלצת. או לא, סתם מנחה. אוקיי. בסדר, אוקיי. טוב, זה כמובן נשמע מרתק והצלחה. אגב, יש, אני משער שאלפי ילדים שכבר נולדו במסגרת ההליך הזה כאן בישראל, נכון? היא פרצה את הדרך, רומי, אבל,
נכון.
אבל יש עוד הרבה אחריה.
כן, הרבה מאוד.
כן. טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים אל הפיזיולוגית ומטפלת בגישה הפסיכודינמית, מירב קלו. אגב, אני ניסיתי לברר מה זה קלו כמובן, ולא רצית להגיד לי. לא רצית להגיד. זו מילה בגרמנית. יצרתם מפלצת! או לא, סתם מנחה. אוקיי. בסדר, אוקיי. טוב, זה כמובן נשמע מרתק והצלחה. אגב, יש, אני משער שאלפי ילדים שכבר נולדו במסגרת ההליך הזה כאן בישראל, נכון? היא פרצה את הדרך, רומי, אבל,
נכון.
אבל יש עוד הרבה אחריה.
כן, הרבה מאוד.
כן. טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים אל הפיזיולוגית ומטפלת בגישה הפסיכודינמית, מהירה.